שלום, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט שלנו, והיום נמצאת איתנו זהורי צורק.
שלום, בוקר טוב.
ואני אשמח שתספרי קצת על עצמך, מי את, מה את?
אז אני זהורי צורק, אני בת 45, אני לסבית ודתייה. אני גרה בתל אביב, ליתר דיוק אנחנו גרות בתל אביב, אני נשואה ללימור, לא על פי חוקי מדינת ישראל, אבל אנחנו ביחד כבר 16 שנה. אנחנו מגדלות ביחד את שני הילדים שלי. יש לי בן בן 23, שלומד בבאר שבע. ויש לי בת 19, שאחר עושה שנת שירות ומתגייסת בשנה הבאה. במקור אני בכלל מירושלים. למדתי באולפנה בירושלים. ובשנים האחרונות, זאת אומרת, ב-15 שנים האחרונות, אני אקטיביסטית שפועלת למען שוויון, והכלה וסובלנות עבור הקהילה הגאה בכלל ועבור הקהילה הדתית בפרט.
מעולה, כי זה בדיוק הפודקאסט שאנחנו עושים. עכשיו אני אשמח אם תספרי לנו קצת על תהליך היציאה מהארון שלך, על הקשיים שהיו, התמודדויות שעברת.
אז אני אתחיל קצת באיזשהו רקע, מכיוון שהסיפור שלי קצת יותר ארוך מהכמה דקות שיש לנו. אני אתחיל בזה שאני תמיד מדמה את החיים שלי לאיזה מטאפורה כזאת, שאת יושבת מול מחשב, ואז עולה פופ-אפ ווינדו, כולנו מכירים את זה, מין איזה חלון כזה שקופץ לנו. רוב האנשים, אולי חוץ מתכנתים, אף אחד לא קורא מה כתוב שם, וכולנו לוחצים על אגנור או התעלם. וכל פעם עולה עוד פעם פופ-אפ ווינדו כזה, וכל פעם אנחנו לוחצים על אגנור, עד שבשלב מסוים, למחשב במרכאות נמאס, ואז הוא מעלה מין מסך כזה גדול, או חלון כזה גדול, שעליו כתוב להתחיל מחדש. וככה החיים שלי פחות או יותר באמת נראו. זאת אומרת, כל השנים בעבר היו פופ-אפ ווינדוז כאלה, היו רמזים לזה שיש לי נטייה אחרת, אבל כל פעם לחצתי עליהם אגנור, בלי לקרוא אותם באמת. עד שהחלון הזה הגיע בגיל 29,
מה קרה?
בגיל 29, אני חושבת שקרו כמה תהליכים. קודם כל, צריך להבין שהייתי נשואה לגבר במשך כמעט 10 שנים, ויש לנו שני ילדים, ובשלב מסוים היחסים בינינו הלכו והתנתקו, וזה גרם לי להרבה מאוד מחשבה על איפה אני רוצה להיות ואיך החיים שלי נראים. ובגיל 29, כשעלה החלון הזה והייתי צריכה להתחיל מחדש, הבנתי שהייתי חייבת להתייחס לכל החלונות האלה קודם. ובגיל 29, כשהתחלתי לצאת בפני עצמי קודם כל מהארון, חשבתי שאני הלסבית הדתייה היחידה בעולם, שאין עוד לסבית דתיות. והתחלתי לחפש אנשים שאני מכירה, אבל כולם היו או לא דתיים, או לא מהקהילה הגיעה. והתחושה הזאת של להיות לבד בעולם, שאין איתי, אין מישהו שיחלוק איתי את הנטל הזה, את המסע הזה. והכי חמור מבחינתי, לא היה לי את מי לשאול את כל השאלות. לא יכולתי לגשת לאף אחד שידע להסביר לי או להגיד לי, כן, זה יכול להיות ביחד, כן, זה אפשרי. אפשר להיות לסבית ודתייה. ובשלב מסוים אפילו חשבתי ללכת לשאול לצאת רב. כי בעולם האורתודוקסי, העולם שבו אני חיה וגם ממנו באתי, כשיש איזושהי דילמה הולכים לשאול לרב. ובשלב מסוים אמרתי, ואם אני אלך לרב והוא יגיד לי, את לא יכולה יותר להסבית. אז עד שגיליתי את זה, אני אאבד את זה עוד פעם, וידעתי שהחיבור הרגישי הזה יחד עם המענה חייב לבוא יחד. אז זהו, אז שבשלב מסוים, אני חושבת שרובנו בחיים הולכים לרב אחר, או לדוקטור אחר, כמו שקוראים לו, אני אומרת במרכאות, לא רואים את זה, אבל רואים במרכאות, הלכתי לרב גוגל, וכתבתי, כי גם הוא נותן תשובות.
הרב גוגל.
כן, כי הוא נותן תשובות כמו רבנים, תדעת, או כמו דוקטור, תלוי באיזה חברה. וכתבתי בגוגל לסבית ודתייה. הייתי בטוחה שגוגל יכתוב לי אפס תשובות, אין דבר כזה, מה זה השטויות שאת שואלת? לשמחתי, התוצאה הראשונה בגוגל הייתה, בת כל ארגון לסביות דתיות. הקלקתי פנימה, אז היה פורום, קראתי את הפורום כל הלילה, ובבוקר התקשרתי למספר טלפון שהיה שם, וביקשתי להצטרף לארגון. הגעתי לפגישה הראשונה, ואני הרגשתי שהגעתי הביתה. כי מבחינתי, אנשים בבת קול היו מאוד מאוד דומות לי. גם במראה, גם באורח חיים, גם בסיפורים. וכמו שאמרתי, הכי חשוב, היה להם מענה לשאלות שלי. כשאני פגשתי נשים שפתאום ההתלבטות הזאת והשאלות האלה שהיו לי כל הזמן, חלקם כבר ענו עליהם. והמפגש הזה היה מפגש משנה חיים מבחינתי. אז מתחושת בדידות מטורפת לתחושה של אני שייכת לאיזשהו מקום, זה מעבר כזה שהיום כשאני פועלת באקטיביזם החברתי והפוליטי שאני עושה, זה המקום שאני רוצה לייצר. אני רוצה לגרום לכך שאף אחד לא ירגיש בדידות כזאת. אני רוצה לגרום לזה שאנשים לא יחשבו שהם לבד בעולם. אני קופצת 15 שנה קדימה, מה שאני עושה היום, היום אני עובדת בחברה למתנסים, אני מנהלת תוכנית שנקראת מקום, בינוי קהילה גאה בפריפריה, והמטרה שלי היא להקים קהילות גאות במקומות ביישובים שהם בפריפריה. יש לנו קהילות שהקמנו באפולה ובשער הנגב ובקריית ביאליק ובמתי אשר והיום לבורות חרמון.
עוטף עזה.
נכון, מתי אשר זה, שער הנגב זה בעוטף עזה. והקהילות האלה, בעצם האמירה שלי בתור מנהלת לתוכנית אומרת, אתם גאים וזה מדהים שמצאתם את מי שאתם, אתם חיים בפריפריה שזה מדהים, ואתם לא צריכים לוותר על אף אחת מהזהויות שלכם. זאת אומרת, אתם לא חייבים במרכאות לעבור לגור בתל אביב, כי פה יש קהילה הרבה יותר מחבקת ועוטפת, אלא אנחנו נעשה לכם מקום, שזה שם התוכנית, אנחנו נעשה מקום במקום שבו אתם חיים. ולעשות מקום מבחינתי זה ביטוי, זה אורח חיים. כמו שבעולם היהודי מדברים על תיקון עולם, אז מבחינתי הביטוי המקביל הזה בעולם היהודי דתי גאה שלי, זה לעשות מקום. לעשות מקום לאנשים בפריפריה שהם גאים, לעשות מקום בקהילה הדתית, לעשות מקום בחברה הישראלית. זו גם הסיבה שהסכמתי להתראה לפודקאסט הזה, כי אתם פשוט עושים מקום גם במדיה החברתית, וזה חשוב בעיניי.
קודם כל, תודה רבה.
שמחה.
ורציתי לשאול אותך, איך חשבת על הרעיון הזה? כאילו, איך הגעת לזה? ואיך בעצם באמת הוצאת את זה לפועל?
את זה שאני מנהל תוכנית היום?
כן.
אני אגיד שצריך להבין, קודם כל, החברה למתנסים היא החברה האזרחית, או הארגון האזרחי הכי גדול במדינת ישראל. יש פריסה של כ-200 מתנסים ברחבי הארץ, שהיא חוצת מגזרים. החברה למתנסים נמצאת באמת בכל המגזרים בחברה הישראלית, בכל ארבעת השבטים, פרוסה מצפון לדרום. והתוכנית הזאת הגיעה בעצם מתקציב של משרדי ממשלה, וכשהם פרסמו שהם מחפשים מישהו שיקיים תוכנית כזאת, אז היה ככה מה שנקרא סיפור מסגרת, וכשהגעתי לחברה למתנסים, הבנתי שמה שאני רוצה באמת לעשות זה לתת המענה הזה רק לפריפריה, זאת אומרת לא למקומות שבהם כבר יש מענה לקהילה הגאה. המענה, היום הקהילה הגאה יש לה ארבעה מרכזים, ארבעה בתים בירושלים, בבאר שבע, בתל אביב ובחיפה, ושם כבר יש מענה מסודר, יש בית, יש ארגונים וכולי, ויש לנו המון ארגוני קהילה שנותנים מענה בתחומים שונים, כמו חושן, חושן ושובל, זה ארגוני הסברה וחינוך, יש ארגון לנוער, זאת אומרת יש הרבה מאוד ארגונים שנותנים מענה. אבל הרגשתי שמתוך הצורך הבסיסי הזה לתת מענה לפריפריה, עוד אין. והשילוב הזה של, כמו שאמרתי לך מקודם, לתת את המקום הזה, לעשות מקום לאנשים שלא חיים בתל אביב, וחיים במקומות אחרים, ורוצים להמשיך לחיות שם, והם גאים, אז השילוב הזה הוא בעצם התוכנית הזאת, המענה הזה.
וואו. עכשיו אני אשמח קצת שנחזור אחורה. אני אשמח שתספרי על איך שיתפת את המשפחה שלך, את החברים שלך, ואיך הם הגיבו.
הסיפור של איך ההורים שלי גילו, לא שיתפתי אותם, הם גילו. אני אספר שכשהגעתי לבת קול, מיד הפכתי להיות פעילה בארגון, ועוד באותה שנה ביקשתי שבת קול, הארגון, יצעד עם מצד הגאווה. חיפשתי גם באותה תקופה, אמרתי, אם יש לסביות דתיות, אני מניחה שיש גם הומואים דתיים. באמת בחיפוש הזה חברה הכירה לי את הארגון שנקרא חברותה, זה ארגון להומואים דתיים. והתחלנו לחשוב יחד כאילו על איזושהי מסגרת כזאת שבה נוכל לצעוד ביחד. אז בשנה הראשונה באמת התחלנו להתארגן. התארגנו גם על לצעוד במצעד בתל אביב וגם במצעד בירושלים. עכשיו, אני מניחה שרוב המאזינים של הפודקאסט או שלא היו במצעדים האלה, או שהם באמת ראו את זה רק מהטלוויזיה, אבל המצעד, אני אתאר אותם במשפט, המצעד בתל אביב הוא מצעד כזה של כיף ופן, ויש מסעיות ומוזיקה, ככה, ובירושלים המצעד יותר הפגנתי. זאת אומרת, ממש הולכים עם שלטים, זה הרבה יותר הפגנה, אין מסעיות, אין רכבים. והתוכנית הייתה שאנחנו נצעד יחד עם המצעד בתל אביב, אז באתי לחבר טוב שלי, גידי, ואמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון.
אני גידי אביא... היה
כן, הוא הום דתי, נכון. אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון, נביא רכב, ונצעד המצעד הגאווה בתל אביב, עם הרכב שלנו, ונשמיע מוזיקה שהיא מוזיקה שלנו. במצעד בתל אביב יש מוזיקה שהיא... טכנו, האוס, דאנס, כן, יותר. עכשווית זה מילה יפה, אבל היא לא מוזיקה שאנחנו גדלנו עליה. אז באמת, גידי אמרה באותה נשימה כדת משוגעת, אבל אני בשמחה עשה את זה איתך. ולקחתי רכב מהעבודה, וקישטנו אותו, ממש מתגנו אותו עם הקהילה הדתית גאה. והתחלנו לצעוד במצעד הגאווה בתל אביב, עם מוזיקה ששכרנו רמקולים, והיא מוזיקה שהשמיעה, שירים כמו משיח משיח, ואנחנו מאמינים בני מאמינים, ומי שמאמין לא מפחד, ממש שירים שלנו. ובהתחלה רקדנו רק ככה באמת מסביב לרכב הומואים ולסביות דתיים, ואני בכוונה אומרת הומואים ולסביות, כי היום ברוך השם יש לנו כבר הרבה יותר מגוון, אבל אז אלה מי שהיו איתנו. ולאט לאט הצטרפו הרבה מאוד אנשים, התחילו לרקוד איתנו במעגלים, ואמרו וואו, איזה מדהים. ואחר כך, בשבוע שלאחר מכן, באותה שנה, זה היה בסמיכות המצעד בתל אביב בירושלים, באותה שנה המצעד בירושלים התקיים בשבוע שלאחר מכן. בירושלים אין מכוניות, אין מה שנקרא מסעיות, והחלטנו שאנחנו לא מוותרים על המוזיקה, ועד היום גידי ואני מתווכחים של מי היה רעיון ללכת ולהביא עגלה מסופר אגרון, עם בעלי סופר אגרון שומעים אותנו, אז תודה רבה לכם. ולקחנו עגלה של סופר ושמנו בתוך את הרמקולים, וככה דחפנו את הרמקולים האלה במצעד בירושלים, כשהם משמיעים את המוזיקה שלנו. עצרנו, אני זוכרת שעצרנו מול היכל שלמה, ככה גידי ואני הסתכלנו, אמרנו שאנחנו עוצרים בהיכל שלמה בית כנסת הגדול, ועושים שם ריקודי מעגלים, ממש עצרנו את כל המצעד. זו הייתה נקודת חיבור מאוד אישית מבחינתי, במקום הזה של החיבור, שהוא המצעד שהוא גאה, שהוא עונה על הזהות הגאה שלי, אבל היכל שלמה הזה, הנקודת הצעירה היא בעצם הזהות הדתית שלי, והשילוב הזה הוא היה באמת איזושהי נקודה כזאת שהיא נקודת חיבור. ובסוף המצעד, גילי שהטלפון שלי הלך לאיבוד, התקשרתי אליו, וענה לי בחור נחמד, ואמר לי, את מוזמנת לבוא לקחת אותו. ונפרדתי מהחברים, אמרתי ללימור, בוא נלך יחד וניקח את הטלפון. והגענו לכתובת, ואז אמרתי למה, חכי פה רגע, אני עולה למעלה, קחה טלפון ונמשיך לבלות. והבחור, אני עולה למעלה, והבחור יוצא ואומר לי, זה הטלפון שלך? אני אומרת לו, כן, תודה רבה שאתה מחזיר לי אותו. ואז הוא אמר לי, תראי, לא ידעתי של מי הטלפון הזה, לא ידעתי למי הוא שייך, ולכן חייגתי למספר הטלפון הראשון ברשימת הטלפונים, וכמו שאנחנו יודעים בעברית, זה אבא, לפי האלפבית, ואמרתי לאבא שלך, שמצאתי את הטלפון במצעד הגאווה בירושלים. ואני זוכרת שחטפתי את הטלפון מהיד שלו, ירדתי למטה, והתחלתי לבכות בהשתנקויות כאלה, ממש לא יכולתי לנשום מרוב בכי, מהלחץ. והגעתי ללימור, ממש ממש בכיתי, ממש ממש בהיסטריה. ובשלב מסוים, אני רואה שאימא שלי נחרגת על הצג, אימא, 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 איזה 8 שיחות שלא נענו, ולא יודעתי מה לעשות. ואז היא אמרה לי, תעני לי לאימא שלך, היא נורא נורא מודאגת, לא משנה מה היא תגיד, תגידי לה שאת אוהבת אותה. ולא היה לי משהו יותר טוב לעשות, אז זה מה שעשיתי. פתח לי את אמרתי, אמא, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך ככה, ממש בבכי. ובשלב מסוים, פתאום התחלתי לשמוע את אמא שלי אומרת, זה בסדר גמור, את הבת שלנו, גם אני אוהבת אותך, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותך. ואני מבינה שאמא שלי מבינה את הסיטואציה, ואפילו מקבלת אותה. ואחרי הרגשה מעולה, כאילו חזרה לי הנשימה, באמת, חזרתי לנשום, מרוב ש... לא נשמתי קודם. קחתי נשימה ככה עמוקה, ואני שומעת את אמא שלי, והמילים שלה מחלחלות אליי, ואני ממש מרגישה בטוב עם זה. זהו, ואז אני שומעת את אבא שלי צועק מאחור, זה בסדר שהיא פעילה חברתית, אבל למה היא צריכה לתמוך בהם? ואז הבנתי שאמא שלי מבינה את הסיטואציה, לא מקבלת אותה, אבל אבא שלי ממש לא. לקח לו עוד כמה חודשים טובים להבין, ואצלנו אומרים, ירד לו הסימון, אבל אולי בחברה צעירים איזה, הוא הבין את זה, הוא לא יודעת, איך להגדיר את זה בחדש. עדיין אומרים?
כן.
אז כשהוא הבין, הוא ניגש אליי ואמר לי שאורח החיים שלי לא מקובל עליו, ולכן מעט הבאה אני לא מוזמנת אליהם הביתה יותר. והנתק הזה היה כמעט 10 שנים. אני אבל אשמח לסיים באופטימיות ולהגיד שלפני כ5 שנים עברנו איזשהו תהליך, באמת בזכות אמא שלי, והיה באמת חיבור מחדש, והיום ההורים שלי ממש בסדר. אני לא יכולה להגיד שהם מקבלים בשמחה או שהם, אבל היחסים בינינו הרבה הרבה יותר טובים, ואנחנו מוזמנות אליהם, והמצב הרבה הרבה יותר טוב, אבל זה תהליך.
ברור. אבל אמא שלך אמרת שהיא קיבלה אותך.
נכון. אבל הבית שלהם, אני אגיד ש לאמא שלי היה יותר קל, גם נשאר בקשר כל השנים האלה, אבל בכל אופן לא יכולתי להגיע אליהם הביתה. אני רק, לא אמרתי את זה בהתחלה, אבל גדלתי בבית דתי, אורתודוקסי, מרוקאי, מאוד ציוני, ואני, אצלנו מבחינתנו חגים, זה משהו שחוגים בו כל המשפחה, מלא אנשים, צעקות, המולה, ילדים, זה שלא יכולתי לעלות אליהם לחגים, או לא יכולתי לבקר אותם בשבתות, כאילו זה היה מאוד מאוד חסר. אז גם הקשר שנשאר עם אמא שלי, הוא לא היה קשר של, הוא היה קשר טלפוני ומפגשים, אבל לא, לא שיכולתי לחגוג איתם כמו שאר האחים שלי. אז זה לא היה פשוט. אבל היום אנחנו מוזמנות, והמצב הרבה יותר טוב, אז זה לוקח זמן. אני אגיד את המשפט הזה. בתלמוד יש אמירה שאומרת שגם מים עושים חור באבן. זאת אומרת, אם לוקחים אבן, שהיא חומר מאוד מאוד קשה, לוקחים מים שהם מאוד רכים, ונותנים למים לטפטף על האבן, בסוף יהיה חור. אז אני חושבת ש... ככה אני מדמת התהליך שלי עם ההורים שלי, שבסוף גם מים עושים חור באבן.
ומה לדעתך שינה את התפיסה של אבא שלך?
אני חושבת שאבא שלי, ואני חושבת שגם אחותו. כאילו יום אחד דיברתי עם אחותו ודודה שלי, שהיא אישה מדהימה, אישה מאוד חזקה, כאילו מנטלית, והיא שאלה אותי מה קורה ביני לבין אבא, ואמרתי לה שלאבא מאוד מאוד קשה שאני חיה עם אישה. אז קוראים לה דודה נינת, לאחותו. אז היא אמרה לי, אז מה אם את חיה עם אישה? ככה במבטא מרוקאי היא קבל. ואמרתי לה, אז בואי תדברי איתו, וזהו. ואני חושבת שהיא ואימא שלי דיברו איתו, וזה... אמרו לו, אני הבת שלו בסופו של דבר, וזה... אורח חיים שלי זה לא משהו שצריך להפריד בינינו. ואני חושבת שזה עשה את השינוי הזה.
אני שמחה.
גם אני. לנשים יש כוח חזק.
נכון. רציתי לשאול אותך עוד שאלה. האם את, בגלל זה שהיית דתייה, את חושבת שלך יותר קשה לצאת מהארון?
אז אני אגיד שלא רק הייתי, אני עדיין. אני אומרת אורח חיים דתי. לא, זה בסדר גמור. אני מלאת אורח חיים דתי, אני חברה בקהילת יחד תל אביב. הבית מתנהל על פי אורח חיים דתי. אני חושבת שהשינוי שאני מבקשת להביא לחברה הישראלית בכלל ולחברה הדתית בפרט, הוא מורכב בגלל שיש את המחסום הזה, את הקושי הזה, את החוסר הבנה הזאת לגבי אורח החיים שלנו ולגבי מה שאנחנו מבקשים. אני חושבת שהדת, או אני עושה במרכאות הדת, היא רק תירוץ. והסיבה שזה רק תירוץ, כי אני מכירה גם אנשים חילונים שלא מקבלים את הילדים שלהם. אז אני רוצה לקוות שאנחנו עושים פעילות באמת, עכשיו במסגרת פסח שני, בדיוק התחלנו לדבר על זה. פסח שני זה אירוע שמתקיים השבוע, אנחנו מה שקרה בעיצומו. בשונה, אני רק אגיד להם מאזינים שאולי לא יודעים, יש את פסח שחל בי"ד בניסן, ויש לו בעצם את החג הראשון ואת החג השני, אבל פסח שני הוא חג מקראי. מה שקרה הוא שאנשים במקרא בתורה, באו למשה רבנו ואמרו לו שהם טמאים, והם לא יכולים לחגוג את קורבן הפסח, את פסח. עכשיו, רק נדמיין שפסח הוא החג המכונן של היהדות, באותה תקופה יציאת מצרים ועבדות לחירות, וקורבן פסח הוא מצווה ממש ממש חשובה, ואז האנשים האלה שהיו טמאי מת, בגלל שהם היו טמאים, לא יכולו לחגוג, להקריב קורבן, והם באים למשה ואומרים לו, למה נגרע? למה אנחנו לא, למה שלא נהיה חלק מעם ישראל, בגלל שלא יכולנו לקיים את החג במועדו? ומשה הולך ומתייעץ עם הקדוש ברוך הוא, וחוזר אליהם עם תשובה ואומר להם, אין בעיה, שמענו אתכם, אתם באמת יהיו חלק מעם ישראל, וזה שתחגגו את פסח, את הקורבן, בדיוק חודש אחרי הפסח הראשון המקורי. זאת אומרת, במקום בי"ד בניסן, בי"ד באייר. ומבחינתנו, אני ארץ אלפי שנים קדימה, מבחינתנו בקהילה הדתית הגאה, הקריאה הזאת היא למה נגרה, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים להיות חלק, אנחנו לא רוצים להיות מופרדים מהחברה הכללית או מהחברה הדתית בפרט, אנחנו רוצים להיות חלק, אנחנו לא רוצים להיגרע, תעשו לנו מקום. והפכנו את השבוע הזה של פסח שני, לשבוע סובלנות הדתית, אנחנו מבקשים מאנשים שיערכו אותנו וישמעו את הסיפורים האישיים שלנו, אני יכולה להגיד לך שעשיתי את זה כבר כמה שנים, אתמול גם הייתי היום, אני גם בסיפור פסח שני, ואנשים אמיצים מאוד, ביישובים דתיים, פותחים את הבית שלהם, ואת הלב שלהם כמובן, ומקשיבים לסיפורים שלנו, ושואלים שאלות, וככה אנחנו יוצרים שיח על מי אנחנו ומה אנחנו מבקשים. ומבחינתי פסח שני הוא חג מקראי, הוא לא נשכח, אלא הוא בעצם קיבל צורה חדשה. בדיוק, תבנית אחרת, תודה.
היום את רואה באמת את השינוי בציבור הדתי?
בהחלט, לגמרי. אני חושבת שזה גם הכוח שמניע אותי. עכשיו אני כבר 15 שנה פועלת בציבור, זאת אומרת, בקהילה הגאה בכלל ובדתית בפרט, והשינוי הוא עצום. זאת אומרת, אם לפני, יודעת מה, נגיד 13 שנה, 14 שנה, הייתי פונה לרב, והייתי אומרת לו, בוא נדבר, ואז הוא אומר לי, אצלנו בקהילה אין אנשים כאלה, אני אין מה לדבר איתך, מה, אצלנו בקהילה אין דבר כזה. והיום, כמו שאת יודעת, יש הרבה מאוד רבנים ומורות הלכה ואנשי רוח שמודעים, שמודעים לחשיבות של קיום השיח הזה, והם מדברים איתנו ואנחנו מנסים יחד להבין איך אפשר באמת להרחיב את המעגל. אז השינוי הוא לחלוטין גם בציבור הכללי וגם בציבור הדתי, השינוי מאוד מאוד גדול.
עכשיו לנושא שהוא קצת אחר, אבל גם קשור. למה נכנס לחיים הפוליטיים?
אני אספר שהמון שנים הייתי פעילה חברתית, אני עדיין פעילה חברתית, ולימור ואני עשינו טקס נישואים בשנת 2009. והטקס הזה שהיה מאוד מרגש ומאוד כיפי ובאו חברים, באמת היה אירוע מאוד מכונן בזוגיות שלנו, הוא אירוע שנשאר בינינו בלבד, כי מדינת ישראל לא מכירה בו. או יותר נכון, המדיניות של מדינת ישראל לא מוכרת, לא מכירה במעמד הזה. ואז הבנתי שאם אני רוצה לשנות את זה, אני צריכה לשנות את החוק. אז מבחינתי הפעילות החברתית היא חשובה וטובה, וזה גם מה שאני עושה היום, אבל צריך גם לפעול בזירה הפוליטית. אז בהתחלה ניסיתי להקים תא גאה במפדל, או מה שנקרא הבית היהודי, שזה הבית במרכאות המסורתי שלי בהצבעה. ואחרי שזה לא כל כך צלח, בעצם חיפשתי בית פוליטי שייתן לי גב ויוכל לקדם את זה. הייתי מעומדת לכנסת בשנת 2015, וגם בסבב א' של הבחירות ב-2019, ולצערי לא הצלחתי, כי לא קיבלנו מספיק מנדטים כדי שאני אכנס ועשה את השינוי. מבחינתי השינוי הזה הוא הכרחי. זאת אומרת, יבוא יום ובאמת אני אהיה מוכרת במדינת ישראל בתור נשואה. זאת אומרת, כרגע, כשאני לא הולכת נגיד לעבודה חדשה או משהו כזה, אז אני ממלאה בתפסים גרושה. ואני לא מרגישה ככה. זאת אומרת, הזוגיות שלנו היא רבת שנים, ואני לא מרגישה גרושה. אני נשואה ללימור, אבל אי אפשר לכתוב את זה בתפסים של מדינת ישראל. אז אני רוצה לשנות את זה. אני רוצה שתהיה התאמה בין מי שאני ואיך שאני חיה, לבין איך שזה בא לידי ביטוי במדיניות. ואני רוצה לשנות את החלק הזה. יש עוד חוקים שאני כמובן רוצה לשנות. אבל בסך הכל המטרה שלי היא אחת. מטרה אחת, לא... היא שוויון. אני רוצה להיות, לחיות חיים של שוויון במדינת ישראל. גם מבחינה חוקית וגם מבחינת החברה הישראלית. וזה מה שאני עושה. אני יכולה לספר עוד איזהו קטע על השינוי?
בטח, בטח.
לפני 4 שנים, הבן שלי התגייס לצבא, והוא מילא טופס שכתוב עליו, טופס שמיועד למלשב, שזה מיועד לשירות ביטחון, והטופס הזה בעצם שואל למי להתקשר בשעת חירום. אם קורה משהו, למי מתקשרים? בטופס הזה היה כתוב, להתקשר לאבא והמספר טלפון, להתקשר לאמא, המספר טלפון והכתובת וכו'. ואני הסתכלתי על הטופס הזה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, לבן שלי באמת יש אבא ואמא, אבל מה קורה עם מי שיש לו שני אבות או שתי אמאות? כאילו ילד שמתגייס לצבא, ויש לו שתי אמאות, הוא צריך להחליט אם אמא רונית היא האבא, או אמא דלית היא האבא, שזה מגוחך, כאילו הוא יודע שיש לו שתי אמאות. ואז הבנתי
שצריך... כל איך, אם יש
שני אבות. שני אבות, כן, כמובן. ואז... ואז הבנתי שצריך לשנות את זה. והתחלנו תהליך, גם באמצעות חברי כנסת, וגם באמצעות הצבא, ובאמת הצבא היה מאוד מאוד קשוב לעניין הזה, והתחלנו לעשות שינוי, של שינוי הטופס הזה, וכשהבת שלי הייתה צריכה למלא את הטופס הזה לקראת הגיוס שלה, זאת אומרת, תהליך הגיוס שלה, אז אני שמחה לומר שהצלחתי לשנות את הטופס הזה, והיום הטופס הזה בנוי עם הורי אחד והורי שתיים. זאת אומרת, מבחינתי, השינוי של הטופס הזה מעיד על שינוי בתפיסה וההבנה שיש פה אנשים שיש להם בית שהוא לא אבא ואמא, אלא יש פה מגוון. בכלל, הצבא הוא באמת גוף שבעיניי מאוד מאוד מתקדם, גם ביחס לצבאות אחרים בעולם, ובהחלט ביחס למדינת ישראל, הוא מאוד מאוד קשוב לצרכים של הקהילה הגאה, מאוד מבין את המורכבות שבה אנחנו חיים בכלל במרקם של החברה הישראלית, והוא נותן מענה מאוד 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 טוב למורכבות הזאת שעולה. ואני מאוד מאוד שמחה על זה, כאילו אני מאוד מאוד גאה בצבא שלנו שיכול להכיל את כל הדבר הזה, כי בסופו של דבר זה איזשהו, לא יודעת מה, איך לקרוא לזה, המלטינג פוט של החברה הישראלית, כאילו כולם מגיעים לצבא, או רוב האנשים מגיעים לצבא ועוברים שאת התהליך, וזה שהמקום הזה הוא פתוח ומכיל וקשור לצרכים של הקהילה הגאה, זה גורם לנו להיות חלק מהחברה הישראלית. בעצם הצבא עושה לנו מקום מאוד מאוד טוב. אז אני שמחה על שינוי הטופס הזה.
נכון. זאת אחת האמרות שאומרים על הצבא, שהיא בעצם מקפצה מאוד טובה לציבור הלהט"בי בישראל. עכשיו אני אשמח ש... לא, אני אעשה קודם הקדמה. ביולי 2018 היה את התיקון במרכאות לחוק של הפונדקאות. אז למי שלא יודע מה אומר החוק הזה, אז בעצם זה אומר שהוא אפשר רק לזוגות הטרוסקסואליים ולנשים להביא בתהליך של פונדקאות ילד, ולעומת זאת לגברים יחידניים ולהומוסקסואלים הוא לא אפשר. ובעצם רציתי לשאול אותך, בעצם את זורית עשית הפגנה מול הכנסת, עשית שביתת רעב, נכון?
נכון.
ורציתי לשאול אותך, מדוע עשית את זה? הרי את אישה והיית יכולה להביא בתהליך הפונדקאות ילד.
אני לא צריכה פונדקאות בכלל, יש לי רכב אקסטרה בבית. אני אגיד, צדקת בכל מה שאמרת, אני אוסיף עוד פיסת מידע. חוק הפונדקאות קיים במדינת ישראל מ-1997. אוקיי? זאת אומרת, 24 שנה, קיים חוק פונדקאות. רק שכמו שאמרת, הוא מאפשר רק לזוגות הטרוסקסואלים, ובתיקון לאימהות יחידניות להביא ילד לעולם. חוק שאומר כולם חוץ מהומואים, הוא חוק הומופובי. זאת אומרת, יש כאן חוק שמפלה אוכלוסייה מאוד מסוימת. וכמו שאמרתי לך, אני נאבקת למען שוויון. מבחינתי, אני לא דואגת רק לעצמי, או כאילו הייתי מאוד מאוד שמחה להיות מוכרת כנשואה, כמו שאמרתי מקודם, אבל אני לא דואגת רק לזה. אני פועלת למען ערך בעיניי שהוא גדול מהכל, וזה ערך השוויון. אז למרות שאני כביכול לא זקוקה לחוק הזה, כמו שאמרתי, יש לנו אקסטרה רחם בבית, חשוב לי לדאוג לקהילה הגאה. חשוב לי לעשות את השינוי עבור הקהילה הגאה. ומבחינתי חוק הפונדקאות הוא חוק שמאוד מאוד, לי מאוד מאוד קשה לקבל אותו בתצורה הנוכחית שלו. הוא מפלה בצורה מאוד מאוד גסה את החברים שלי. זאת אומרת, כמו שהזכרתי מקודם את גידי, שהוא כמו אח שלי, אם הוא רוצה להביא ילד, הוא צריך לנסוע או לטוס, מרחק עצום מכאן, לארצות הברית או קנדה, לשלם שם 700 אלף שקל, מיליון שקלים. זאת אומרת, תחשבי רק על הדבר הזה, לשלם כמעט מיליון שקלים כדי שיהיה לך ילד. זה המון כסף. ולא הרבה אנשים יכולים להרשות את זה לעצמם. זאת אומרת, גידי, הוא מורה. אני לא חושבת שאי פעם יהיה לו סכום כזה כדי לשלם, כדי שיהיה לו ילד. והזעקה הזאת היא זעקה כואבת. אני אזכיר בהקשר הזה את רחל אמנו, שפונה ליעקב בתנך, וכידוע לכולנו רחל הייתה עקרה, והיא אומרת ליעקב אבינו, הבה לי בנים, ואם אין מתה אנוכי. ואת היא מדמה את זה שאין לה ילדים, לזה שהיא משולה למתה. זאת אומרת, היא זועקת, היא אומרת, אני רוצה ילדים, אם לא, זה כמו למות. ומבחינתי הזעקה הזאת שעולה בקרב ההומואים, שאומרים, אנחנו כמהים להיות הורים, אנחנו רוצים לגדל ילדים, ואנחנו לא יכולים לשלם את הסכומים המטורפים האלה. במדינת ישראל, או לא מדינת ישראל, אני אדייק, המדיניות במדינת ישראל מפלה אותנו. זאת אומרת, זה משהו שאפשר לשנות. ואם אפשר לשנות את זה, אז בואו נעשה את זה. זאת אומרת, מבחינתי, הדבר הזה חייב להשתנות. ואני אפעל בכל דרך כדי שזה יקרה. אני מאוד אוהב את המדינה שלי, ואני רוצה לשנות את המדיניות. בעברית השורש מאוד מאוד קרוב. והמדיניות הזאת, יום אחד תשתנה, לא תהיה פה, לא תהיה ברירה. כי זה באמת חוק שמפלה. זה אוכלוסייה מסוימת שמופלית בחוק. רק אומרים. ומבחינתי זה לא תקין. אז חייב להשתנות.
האם עתרתם לבגץ בנושא?
מי שמקיים את ה... זאת אומרת, יש הרבה דרכים לפעול לשינוי. אני פועלת בזירה החברתית, וכמו שאת יודעת, שבתתי רעב מול בית ראש הממשלה. יש זוג מקסים שנקרא איתי פינקס ויואב ערד, והם זוג הומואים שהביאו ילדות בתהליך פונדקאות, והם הגישו עתירה לבגץ. העניין הוא שבגץ והמדינה עושים איזשהו פינג פונג כזה, שבגץ אומר למדינה, בבקשה להשיב, את איך כזה וכזה, למה את מפלה אוכלוסייה מסוימת, כי בעצם יש לנו, במדינת ישראל יש חוק, זאת אומרת, החוקים צריכים להיות שוויוניים, אנחנו לא מדינה שמפלה פה, ואז בגץ שואל את המדינה, למה את מפלה? המדינה מחזירה תשובה, רגע, אנחנו נעשה תיקון ונעשה את הזה, ואז נגיד, כמו שאת אמרת, עשו את התיקון לאימהות יחדניות, ואז שוב בגעת שואל שאלות, ואז שוב דינה. זאת אומרת, תהליך של המון 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 שנים, התהליך עדיין בעיצומו. אני אגיד שמה שבאמת מונע את הדבר הזה, הוא לא רק הפינג פונג הזה בין בגץ והמדינה. במדינה מתוקנת, דמוקרטית, יש רשות שופטת, שזה בגץ, יש רשות מחוקקת, שזאת הכנסת. החוק היה צריך להשתנות בקונסטלציה של הכנסת. מה שבאמת מונע את זה, זה המבנה של הכנסת שלנו. במבנה של הכנסת שלנו, במבנה הפרלמנטרי, שסיעות קטנות או מפלגות בעצם מרכיבות ממשלה, מה שקורה, הסיעות האלה משפיעות על קבלת ההחלטות בישראל, ולצערי, מפלגות קטנות, בעיקר מהפלג החרדי או סלש הקיצוני, לא מאפשרות לחוק הזה לעבור. זאת אומרת, החוק הזה כבר עלה ב-2015 בקריאה ראשונה, ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו הצביע בעד החוק, אבל הוא לא עבר. זאת אומרת, הממשלה נפלה והוא לא עבר. ואני חושבת שרק אני אזכיר למאזינים שב-2015 המפלגות החרדיות לא היו חלק מהקואליציה, ולכן היה אפשר להעלות את החוק הזה. כשהמפלגות החרדיות נמצאות כחלק מהקואליציה, זה פשוט עוצר אותנו. רק צריך להבין את הפרופורציה, המפלגות החרדיות הן 16 מנדטים מתוך 120, נגיד שזה קצת יותר, 13%, אני לא אעשה חשבון מהיר, 12-13% בטח המאזינים שלנו, האלה שתובעים במתמטיקה, עושים לך את החשבון במדויק, אבל זה לא הרבה. זאת אומרת, זה יחסית אחוז קטן ממי שמרכיב את הכנסת, והוא לצערי הטון שלו הרבה יותר גבוה מהחלק היחסי שלו בחברי הכנסת. אבל הם בפירוש עושים את התהליך הזה.
אני הייתי שמחה אם תספרי קצת על ה... דיברנו קודם על ארגון בת קול, אבל שקצת תספרי למאזינים שלנו והקשר שלך היום לארגון הזה.
אז היום ארגון בת קול יש לו באמת ארגון חשוב, והוא נותן מענה לאוכלוסייה, זאת אומרת לחלק מסוים, וגם ארגון חברות נותן מענה להומואים דתיים. לפני, בערך ב-2009, לפני יותר מ-10 שנים, הייתי חלק מחבורה שיסדה את הקהילה הדתית הגאה. מבחינתי הקהילה הדתית הגאה הוא איזשהו ארגון מטריה או גג או איזושהי התארגנות, שנותת מענה לשלל פעילויות האלה. בעצם אנחנו זקוקים למקום הזה שאנחנו רוצים להיות שייכים אליו במבנה או למה שאנחנו מתאימים. זאת אומרת, נגיד הומואים באמת ירצו ללכת לפעילות יחד עם הומואים נוספים ולחלוק איתם חוויות, וזה נגיד ארגון החברות המספק. אבל מה שאנחנו מנסים לייצר היום, במרכאות לייצר, זה איזשהו מרחב כזה שיהיה עבור כל חברי הקהילה הדתית הגאה, תוך כדי זה שאנחנו מייצרים שיח, גם עם רבנים, גם עם אנשי וצוותים חינוכיים, וגם עם פעילות כמו נראות של הליכה יחד עם מצד הגאווה, או שבתות כאלה שאנחנו מארגנים יחד. זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד פעילות, גם חברתיות וגם אקטיביסטיות, שאנחנו עושים אותן יחד. אני חושבת שהשילוב הזה של חלקי ה... קהילה הדתית הגאה נותן לנו את האפשרות באמת להיות פתוחים לכולם. זאת אומרת, לא לתת רק מענה ספציפי. אחד הארגונים שאני חושבת שבתוך זה הוא ארגון שובל, שהוא ארגון, ראשי תיבות זה שהכל ברא לכבודו, והוא ארגון ההסברה והחינוך של הקהילה שלנו, של הקהילה הדתית הגאה. אני חושבת שארגון שובל, היום כשאנחנו מגיעים לפעילות, אנחנו מגיעים בדרך כלל גבר ואישה שמספרים את הסיפור האישי שלהם. אז את מבינה שכאילו הדברים הם מעורבים ומתערבבים, נכון.
הכל
בהכל. וזה חשוב בעיניי. זאת אומרת, זה נכון יותר מאשר להיות רק משהו מסוים.
רציתי לשאול אותך, איפה את רואה את ישראל בעוד 20 שנה בנושא של להט"ב? או רוצה שזה יהיה. כאילו רוצה, אני יודעת מה את רוצה. אבל... האם את ראית שיהיה שינוי באמת גדול, דרסטי?
אני לא נביאה, וגם לא בת נביאה, והנבואה לא ניתנה לי. חבל, כי יכולתי לעשות מזה אחלה כסף אם הייתי נביאה. אבל אני פעילה חברתית. אז אני לא יודעת להגיד איפה היא תהיה, אבל אני יודעת להגיד איפה אני רוצה שהיא תהיה. אני רוצה, אני אקח משפט שחבר אמר, חבר אמר פעם, ביום שלא יהיה מצעד הגאווה, זה כאילו, זה החלום שלי. כי מצעד הגאווה זה הפגנה, על הזכויות שלנו, על מי שאנחנו, על הנראות הציבורית שלנו, על הסברה, על חינוך. אז ביום שלא יהיה מצעד הגאווה, כאילו לא צריך, לא יצטרכו אותו, זה החלום. אז אני אצטרף למהות של החלום הזה, ואני אגיד שביום שלא יצטרכו את הפעילות שלי, זאת המטרה. אני רוצה שלא יצטרכו את זה שאני אלך לפתוח דלתות, ואני אסביר, ואני אשב עם הורים, ואני אסביר להם למה חשוב לקבל את הילד שלהם, ולא יצטרכו את זה שאני אשב עם רבנים, ואני אסביר להם מי אנחנו ומה אנחנו מבקשים, וביום שלא יצטרכו. אני חולמת על היום הזה שאני אוכל לשבת בבית רגל רגל ולעשות בינג' של סדרות, אבל זה קצת רחוק, אבל אנחנו מנסים להביא את היום לכאן.
אני מבינה שהחלום שלך זה לעשות בינג' של סדרות.
כן. תמיד, זה לא רוצה, באירועים חברתיים, הרבה פעמים אנשים מספרים את סדרות שהם רואים, ואני אומרת, כמה אני מפסידה, כי אני עושה דברים אחרים. אבל כן, בינג' של סדרות זה נראה לי החלום של אנשים אחרים לשבת על איזה אי כזה ולשתות קוקטייל, אז אני בינג' של סדרות, כן.
רציתי לשאול, איך לדעתך צריך להכניס או לחנך יותר נכון את הציבור הדתי לכך שיותר קבלה?
קודם כל אני חושבת שזה עניין שבאמת תהליך. ככל שאנחנו נהיה יותר בחוץ ונספר את הסיפור האישי שלנו יותר ואנשים יכירו אותנו יותר, זה יותר קל. כי בעצם בורות מביאה לידי זה שבורות כאילו בציבור, חוסר ידע, לא כוונה בורות אלא. בבורות מבחינת חוסר ידע מביא לזה שאנשים לא יודעים במה מדובר, ואז הם מסתייגים או יותר מורכב להם לקבל את זה. אז ככל שאנשים ונשים יצאו מהארון ויחיו את חיים כפי שהם באורח חיים דתי, בסופו של דבר זה יהיה משהו שהוא בשיח הישראלי בכלל ובקהילה הדתית בפרט, וזה מה שאנחנו עושים היום. אני רוצה להגיד משהו על מרחב בטוח. אתמול הייתי אצל משפחה במרכז שפירה, שמשפחה רביצה בעיניי, שהסכימה לפתוח את דלת ביתה וגם את הלב שלהם, והזמינו אנשים לשמוע את הסיפור שלנו. וכשנכנסתי, ראיתי שעל המקרר שלהם יש סטיקר, שלפני כמה שנים טובות הוצאתי למצעד הגאווה, סטיקר שברקע שלו יש את ששת הצבעים של דגל הגאווה, ועל זה כתוב, ואהבת לרעך כמוך, בספר ויקרא, בספר ויקרא יוטט, ואז כתוב למטה, הקהילה אל תתגיעה. והסטיקר הזה מודבק להם על המקרר. אמרתי, כשנכנסתי לבית הזה וראיתי את הסטיקר על המקרר, אמרתי, איזה מדהים לגדול בבית כזה, שבו יש, כאילו, שבו יש סטיקר כזה על המקרר. זאת אומרת, זאת אומרת שזה מרחב בטוח, זאת אומרת שאנשים יכולים להרגיש בטוח, לדבר על נושאים של קהילה גאה, ולהיות אהובים ומקובלים וחלק מהמשפחה הזאת. ומבחינתי זה איזשהו חלום כזה, שבכל בית צריך מרפסת, אז אולי כל בית צריך סטיקר על המקרר שכזה מלא, ואהבת לערכה כמוך עם דגל הגאווה ברקע. והתחושה הזאת להיכנס לבית כזה היא תחושה מדהימה, והלוואי וזה יהיה בעוד בתים. אז המרחב הזה שאני מבקשת ליצור, הוא מתחיל במיקרו בקטן, גם מבחינת אנשים שמרגישים שיש להם קושי לצאת מהארון, והם מפחדים וחוששים, אז כן, שיעזרו אומץ, ושנגיד להם כמה אנחנו אוהבים אותם, וכמה הם מקובלים, ושזה יהיה בסדר, ושיצאו מהארון גם בגיל 45 וגם בגיל 50, ואחר כך במשפחות שלהם, ואחר כך בחברה הדתית שבה הם חיים, ובבית כנסת, ובמקום העבודה שלהם, ובציבור הדתי, ובציבור הכללי, זאת אומרת, זה מין מעגלים כאלה ועדוות כאלה, שזה הולך ומתרחב. זה מה שחשוב בעיניי.
שאלה שלי עלתה, זה מה גרם לך לא לצאת מהדת? כאילו, הכי פשוט זה היה להגיד, אוקיי, הרב הזה לא מקבל אותי, למה שאני אשאר בכלל?
אז אני אחשוף ואני אגיד שקודם כל הייתה לי תקופה שניסיתי לא להיות דתית. זו הייתה תקופה מאוד מאוד לא טובה מבחינתי. ליתר דיוק נכשלתי. זה אחד הכישלונות המפוארים שלי. נכשלתי בלהיות חילונית. כן, כן, נכשלתי בלהיות חילונית. אני שמחה שדייקת אותי. זה, כן, זה לא הצליח לי. בשלב מסוים הבנתי שאי אפשר לאבד אמונה בלחיצת כפתור. זאת אומרת, אני לא יכולה לקום בוקר ולהגיד, אוקיי, היום אני לא מאמינה יותר. האמונה מבחינתי, השילוב הזה של, של האמונה הוא חזק ממני. ובתור אדם מאמין, אי אפשר לאבד את זה, לקום בוקר ולאבד את זה, זה לא צרום מפתחות. ואני היום, בפעילות שלי, מנסה גם להגיד לאנשים, אתם לא צריכים לאבד את זה בכוח. זאת אומרת, אם אתם לא מאמינים יותר ואתם חוזרים, מה שקרה, חוזרים בשאלה או עושים תהליך כזה או אחר, אז, ואתם שלמים איתו, מצוין. אבל רק בגלל שמישהו אמר לכם שאתם לא יכולים במרכאות, זה לא סיבה טובה בעיניי. זאת אומרת, אני לא מכירה אף רב שקיבל מהקדוש ברוך הוא תעודה כזאת להיות הדובר שלו. באמת אני לא מכירה. ואנשים שלוקחים לעצם את החירות הזאת במרכאות, להיות משרד יחסי הציבור של הקדוש ברוך הוא, או הדוברים שלו, או להגיד לי מה אני לא יכולה או יכולה לעשות, ואיך לחיות, אז אליהם אני אומרת, תחזרו למי שמינה אתכם במרכאות, ותשאלו אותו, אז בעצם למה הוא ברא אותי ככה? זאת אומרת, השאלה היא גם להיפך יכולה להתקיים. למה הקדוש ברוך הוא ברא אותי עם נטייה כזאת, ומה התפקיד שלי בעולם בעניין הזה? ובעיניי, התשובה שלי, שלקח לי הרבה זמן להגיע אליה, כאילו בעיניי, כמו שאמרת לך מקודם, התיקון עולם בחברה היהודית, אז מבחינתי על לעשות מקום, זאת השליחות שלי, זה מה שאני, לזה נועדתי, לכלי הזה יוצרתי. והיום, כל השיח שאני מקיימת, גם עם אנשים הרבנים וגם אנשים מהקהילה הדתית, זה בעצם השיח שאני רוצה שיקשיבו לו. וגם אנשים שלא עדיין לא יוצאים מהארון, אני אומרת, בואו, זה בסדר גמור, זה שהם אומרים משהו מסוים, זה לא אומר שאתם חייבים להקשיב רק להם. יש עוד קולות בציבור הישראלי ועוד קולות בחברה הדתית, גם קולות של רבנים, כמו שאמרתי, שהם יותר ליברליים. ועוד נקודה קטנה לגבי הדתיות שלי, אני חושבת שזה שאני דתייה, זה גם להגיד לזהורית, בת ה-16, שכרגע נמצאת באולפנה, ובאיזה מערכת יחסים עם מישהי, עם החברות שלה, שזה בסדר גמור. זאת אומרת, להגיד לעצמי, לעני, של העבר, שזה בסדר גמור, ואני אשאר דתייה. ואני לא צריכה לאבד את מי שאני. כי זה חלק מהמרכיב הזהות שלי, כמו שאני אישה, כמו שאני אימא, אני לסבית ואני דתייה. והמרכיב הזה, אם אני מאבדת משהו מהזהויות שלי, פעם חברה אמרה לי, זה כמו להתאבד בחצי גוף. ואני ממש לא רוצה, אני גוף אחד שלם. אבל צריך להבין שהמורכבות, העיגול הזה, הדבר העגול הזה שמרכיב את כל הזהויות שלי, הוא חלק עם מי שאני, ואני ממש לא רוצה לאבד אותו. אז אני פשוט צריכה להמשיך לפעול כדי שהוא יתקיים ביחד. וזה אפשרי.
תודה רבה. שאלה אחרונה נראה לי. האם יש לך מסר למאזינים שלנו?
כן, האמת שהתכוונתי לבקש בקשה. יש לי בקשה ממי ששומע אותנו. הבקשה שלי מתחלקת לשניים. אחד, לא משנה איפה אתם נמצאים, באיזו מסגרת שאתם נמצאים. אם זה בצבא, אם זה בלימודים, במסדרונות בית הספר. אם אתם שומעים מישהו שצועק כללה, כמו הולך, יא הומו, או איזושהי כללה דומה, תעצרו, אל תתנו לזה להמשיך הלאה. תעצרו רגע, תדברו על זה, תפתחו את הנושא. יכול להיות שאותו בן אדם שצעק את הכללה הזאת, לא באמת התכוון לזה. יכול מאוד להיות שלא. אבל עצם זה שהוא הפך את המילה הומו לכללה, או חיבר אותה ככללה, זה מאוד מאוד מקשה. אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות כללה, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות בהקשר, בקונוטציה השלילית. אז תעצרו, אל תתנו ליום הזה להמשיך. והבקשה השנייה, אנחנו בקהילה הדתית-גאה, סוחבים את המסע הזה של שיח בחברה הדתית בפרט, כמסע על הכתפיים שלנו, כאיזושהי שליחות ודרך, ואנחנו סוחבים את המסע הזה ביום-יום שלנו, ואנחנו מסבירים שוב ושוב, ומבקשים שיעשו לנו מקום. ואני מבקשת מי ששומע אותנו, שיצטרף אלינו, כי כשסוחבים מסע ביחד זה יותר, נהיה יותר קל. אז מי ששומע אותנו, ויכול לעזור לנו במסע הזה בעין, לעשות את המסע הזה באלף, גם מסע וגם מסע, אז זה יכול מאוד מאוד להקל עלינו. כי אנחנו לא לבד כאן, וזה משפיע על כל חלקי החברה הישראלית. ואם אני רגע נוסטלגית, אז במגילת העצמאות, אחת המטרות, המגילה מפרטת הרבה מאוד דברים, אבל אחת המטרות של הקמת מדינת ישראל, זה שתהיה פה חברת מופת. איך הכתוב? שנקים חברת מופת בישראל. ומבחינתי זה איזשהו אידיאל, איזשהו ערך שיש במגילת העצמאות, שאני מאוד מאוד רוצה שיתקיים פה. אז אם יש עוד אנשים ששותפים לחזון הזה, שתהיה פה חברת מופת, צריך להבין שחלק מחברה טובה, היא חברה שמקבלת את כל הפסיפסים, את השבטים האלה שחיים בתוכה. אז גם אנחנו חלק מזה, גם הקהילה הגאה בכלל והקהילה הדתית בפרט, הם חלק מהפסיפס הזה. אז אנשים ששותפים אנשים שותפים לחזון הזה, אני מזמינה אותם להצטרף היום למסע ולתמוך ולהיות חלק ולהזמין אותנו לדבר ולהקשיב לנו. אני מזמינה אותם לעשות, אני מזמינה אותם לקיים איתנו את השתי מילים שכבר הזכרתי קודם, פשוט לעשות מקום.
תודה רבה לך, זורית.
תודה רבה לך, תודה על הנסיעה, על ההקשבה.
היה מאוד מעניין.